בוקר טוב. נוח לך לשבת שמה? אתה מתחת לרדאר אבל. מתחת לרדאר שלי. לא, לא, אם לא אתה שער, זה רק כתוב שמתחילים את השיעור בבדיחותה. בוקר טוב. איזה אורח. יש לך דף שמה בדף. כן. טוב. חברים יקרים, בוקר טוב לכם. אנחנו היום מתחילים את הערך הבא במידות הראייה. אנחנו בעצם, המטרה שלנו בשיעור הזה, זה זיכוך המידות עם הספר מידות הראייה. כאשר דיברנו שהשלב הראשון של זיכוך המידות זה להבין את המידות בצורה כמה שיותר מקיפה ושורשית. ומתוך הידיעה יש שלבים נוספים איך הדברים האלה חודרים לתוך האישיות שלנו. דיברנו על זה באריכות בתחילת הסדרה הזאת, נקרא לזה, וגם אנחנו מדברים על זה כבר כמה שנים לדעתי, שבשיעור הזה כמה שנים, איך הדברים חודרים לאט לאט לתוך האישיות שלנו. זה מתחיל מלימוד, ואנחנו עוברים לאמונה. מעניין מה זה עושה בספר המידות, אמונה. אמונה לכאורה זה לא מידה. מה הקשר בין אמונה למידות? זו שאלה שצריך לשאול אותה. אולי זה יתברר לנו במשך, בהמשך, התשובה לשאלה הזאת, תשובה לא פשוטה. אפשר להגיד שהאמונה היא שורש של כל המידות בעצם. היא השורש הפנימי של כל המידות. ודאי, אבל אם אנחנו מדברים על מידות, אז מדברים על מידות. זה שאמונה, או יש הרבה דברים שחשובים שבלעדיהם אי אפשר לתקן את המידות, אתה צודק ב-100%, אבל כשמדברים על מידות, אז בואו נדבר על מידות, על אהבה ויראה ועל כעס וכל מיני, מה האמונה עושה פה? שאלה, בואו נשאר בסימן שאלה, עם תשובה חלקית שזה שורש המידות, ויכול להיות שזה יתבהר לנו מתוך הפסקאות אפילו הראשונה והשנייה, התשובה לשאלה הזאת. כל פנים, אנחנו הולכים קצת לצלול. זה לא פשוט. אמונה זה... מה זה אמונה? מאיפה זה בא? מאיפה זה מתחיל? שאלה. ובדרך כלל לומדים פה אמונה, לומדים שיעור אמונה, למשל אצל הרב ערן תמיר, לומדים... איך זה נקרא? בניין האמונה. אז לומדים על אמונה, לומדים את היחס שלנו כלפי כל המציאות. אבל מה זה האמונה עצמה? זה שאלה, זה יתברר לנו עכשיו בעזרת השם. כן. כן. אני ברכתי כבר. כן, זה קשור. אבל בואו נראה את הדברים בפנים. הדברים יתבררו תוך כדי לימוד. זה... השיעור הזה הוא שיעור, כידוע, שיעור מוקלט, והוא פחות פתוח לדיונים, כי בסוף אנחנו שואלים שאלות, יש מקום לשאול שאלות, ודאי, אבל להתחיל לעשות עכשיו דיונים ארוכים כמו שאנחנו עושים בחבורה, שזה המקום המתאים לזה, זה יהיה קצת מסובך יותר. אז יש מדי פעם שאלות, בסוף עושים גם סיכום, בסדר? יש דפים בתחילה, בשולחן הראשון, חברים. אז אני הצגתי את זה בתור שאלה, קודם כל, מאיכן מגיע חינוך ועיצוב אופיו ותכונותיו של האדם? זו השאלה המרכזית של הפסקה הראשונה, ומתוך זה נגיע גם לאמונה. בסדר? איפה מתחיל העיצוב? אז בואו נראה, פסקה א', רואים? אומר ככה, החינוך הפשוט מתחיל משבא הילד לכלל איזה הכרה. זאת אומרת, מאיפה מתחיל החינוך? ברגע שילד מגיע לאיזה תבונה מסוימת אפילו, הוא מתחיל להבין את המציאות, אז מתחיל החינוך. הוא שואל, הוא רואה, הוא מבין, הוא עושה מה שצריך לעשות. גם הדין של חינוך שאבא מצווה לחנך את הילד שלו, כן, זה מתחיל מגיל חינוך. מה שהילד יודע, אז נותנים לו לעשות. הוא יודע ללבוש ציצית, או להתעטף בציצית, אז נותנים לו להתעטף בציצית. הוא יודע לנענע בלולב, נותנים לו לנענע לולב, כן? וזה מתפתח עם התודעה של הילד. מדברים על מצב של תודעתי, וזה הולך ומתפתח. מתחיל בערך בסביבות גיל 6, כן? זה לא משהו קבוע במסמרות, אבל אבא רואה את הבן שלו, רואה מה הוא יכול, מה הוא יודע, ולאט לאט כל זה צריך לעשות כמובן בנעימות, באהבה, ולא בכפייתיות, אבל זה נקרא, זה החלק הראשון הבסיסי של החינוך, כל אחד מבין את זה. לעומת זה, החינוך המודעי או המדעי, כתבתי פה בסוגריים, תת מודע, כלומר יש חינוך שהוא תת מודע, שהילד לא מודע אליו. קודם דיברנו על חינוך שהוא מודע, עכשיו מדברים על חינוך שהוא סופג בתת מודע שלו. מתי זה מתחיל? מהרגע שהוא יוצא לאור העולם, מהרגע שהוא נולד, כל מה שהוא רואה, כל מה שהוא שומע, כל מה שהוא מרגיש, כל מה שהוא נוגע, זה נכנס פנימה, גם אם הוא לא מודע לזה. זה נכנס פנימה למחסנים של, של התודעה, או התת-תודעה, ומצטבר שמה. זה כמובן בא בריאקציה עם הפנים-פנים שלו, שעוד מעט קצת נדבר על זה, כן? זה לא סתם, כמו בדעה שיש ילדים שרואים דברים מסוימים וזה משפיע עליהם בצורה אחת, ילדים שרואים את אותם דברים זה משפיע עליהם בצורה אחרת, כי יש מפגש בין מה שאתה רואה, מה שאתה שומע, מה שאתה חווה, מול מה שצרוב שם בפנים. אם הדברים תקינים וישרים, אז זה נצרב כמו שצריך, זה משפיע כמו שצריך. אם הדברים שם בפנים עקומים, ותכף נראה מאיפה הם יכולים להיות עקומים, אז זה נצרב, זה נספג בתת מודע בצורה אולי לא כל כך בריאה, עם מסקנות לא נכונות. עוד פעם, הכל זה בתת מודע, זה לא מודע בכלל. זה מובן מה שאני אנסה להסביר? יש איזו אמרה של ראשונים שכל הרשמים קבועים, זאת אומרת כל דבר שאתה רואה, שומע, כמו שאמרנו קודם, זה נשאר, זה בפנים, וזה פורץ החוצה באיזשהו שלב, בהתאם לחיים, איך שהחיים מתנהלים, זה פורץ החוצה. אני חוזר שוב, יש דפים שם בשולחן הראשון למי שמגיע. אז זה החינוך התת מודעי, זה השלב הטרום החינוך הקודם המודעי שהיה קודם, זה התת מודעי. עכשיו יש לנו שלב נוסף, והחינוך האמוני, זה הנושא שלנו, איפה אדם מקבל אמונה. אגב, אמונה, בואו נגדיר את זה קצת, אמונה זה היחס שלנו לריבונו של עולם, או היחס שלנו למציאות כפי שהאלוקים ברא אותה, או מתוך מבט אלוקי, כי עין בעין יראו. מתוך האמונה זה שאתה מסתכל על המציאות מזווית אמונית, מזווית אלוקית, מזווית של השגחה, מהזווית הזאת. הרבה פעמים מסתכלים על המציאות מזווית כלכלית, נכון? מסתכלים על המציאות מזווית מעשית, כן? האמונה זה הסתכלות על החיים במבט אלוקי. אנחנו מנסים, או שזה בא טבעי, תכף נראה איך זה בא, לספוג את המציאות מהמבט האלוקי שלה. כן.
אין דבר כזה אמונה לא דתית?
שאלה טובה. תכף נדבר על זה תכף. בעומק אין דבר כזה. בהסתכלות יותר שטחית, אז יש כל מיני אמונית, כן. אז בואו באמת תודה רבה. איך קוראים לכבודו?
דו.
דו, כן. אז באמת אלוקית, אז בואו נקרא לזה מבט מוסרי על החיים, בסדר? אז זה כבר כולל את הכל. מבט מוסרי, או אנחנו קוראים לזה מבט מתוך הסתכלות על הטוב, טוב שבמציאות. לא על הפרקטיקה של המציאות, אלא על הטוב של המציאות, שאחר כך מולידה פרקטיקה נכונה, דרך אגב. זה לא סותר. יש כאלה שרוצים, בוא נהיה ריאליים, אותם אלה שאומרים בוא נהיה ריאליים, בוא נעזוב עכשיו את האמונות בחזרת עם ישראל לארצו, בוא נהיה פרקטי כמו שאומרים. האנשים האלה יכול להיות שיש להם ראש מאוד פרקטי, אבל הם מתעלמים מחלק גדול מהמציאות, אולי החלק העיקרי של המציאות, שיש ממד נוסף, יש מישהו שמנהל פה את המציאות הזאת, ולא לוקחים את זה בחשבון. אז הפרקטיקה היותר גדולה זה לקחת בחשבון גם את מי שמנהל את המציאות. אבל הדברים יתבררו, אנחנו נשים פה קצת לעומק יותר עמוק, ואני חושב שהשאלות היותר פשוטות יתבררו אחר כך מאליהם. יש בה, באמונה, בסעיפים של אמונה, יש שם איזה למדלת סעיפים. למדלת סעיפים, כאשר כל שיעור, אנחנו לומדים בדרך כלל סעיף אחד, לפעמים מספיקים שניים, זה, עוד פעם, זה לא עניין של הספק, אז הדברים יתבררו עם השיעורים. למרות שכל שיעור, כמו שאמרתי, הוא מנסה להיות בפני עצמו, לכן נתתי פה כותרת, מכאן מגיע החינוך ועיצוב האופי, זה שיעור בפני עצמו. אבל יש פה גם, כמובן, דברים שהתבררו תוך כדי הלימוד. פעם שמעתי את הרב בזנסון, שמעתם לרב בזנסון, הרב יצחק בזנסון, רב של רסלב בתל אביב. יהודי גם כן שחזר בתשובה, בא מעולם המשחק והקולנוע, אני חושב, יהודי ממש עם עומק. תמיד הוא אומר, חכו עוד מעט. כל השאלות שאתם שואלים, עוד מעט הם יתבררו. כן, קצת לקחת אוויר. אלא אם כן הדבר תקוע. כלומר, אני אומר לך, אחד ועוד שלוש, זה שתיים. טוב, אפשר להמשיך ככה בשיעור, נכון? אבל הדברים יתבררו, כי אתה לא יכול בדקה אחת להקיף את כל הנושא. אתה חייב להתחיל מאיזה נקודה, ולהתחיל להתנהל, והדברים יתבררו תוך כדי. זה ככה גם בחיים, אתם יודעים. איך אדם מתחנך? ילד גדל. איך מתעצב? זה גם מייחן וגם איך. תכף אנחנו נראה. אנחנו לא אומרים איך לחנך, זה יהיה נגזר מזה כמובן. אלא אנחנו רוצים לדעת מאיפה, איך ילד מתעצב. אז דיברנו על צד אחד שהוא מתעצב כתוצאה מזה שהוא מתחיל להיות מודע והוא קולט, מתחיל לקלוט את המציאות. הוא קולט אותה, יש לו איזה רמה של שכל. אה? תכף תראה. בסדר? פשוט ברמה הכי סבירה, שבן אדם הוא, כמו שאמר... לא, אנחנו לא מדברים על ליוף, לא דיברנו על ליוף. הוא מבין, והוא עושה, אתה מסביר לו. הוא מבין. זה מצב של מודע. השלב השני אולי יסביר לך קצת יותר את מה שאתה שואל, כן? כי יש חינוך תת-מודעי. פשוט זה ברמה פשוטה. רוב אנשים הרי לא... הכל. כל אחד אחר כך מחנך, לפי אנחנו מחנכים את הילדים ללמוד תורה, מחנכים את הילדים לעשות מצוות, להתנהג יפה. ויש אנשים שמחנכים את בכל התחומים. הפשוט זה שזה מודע. כי הרבה אנשים שאתה אומר להם שזה מודע, כן, שזה מודע, שהילד מודע. יש חינוך שהוא תת מודע, הרבה אנשים לא נמצאים בכלל ברובד הזה, לא מבינים שזה קיים. למרות שפרויד גילה לנו את היסוד הזה, אבל פרויד הוא בנוי על היהדות. הרי יצר הטוב ויצר הרע זה כוחות תת-הכרתיים, שאנחנו על ידי הלימוד חושפים אותם. כן, שילד מודע, שאנחנו בתור מחנכים פונים לצד המודע שלו. זה גם הצד השני שלנו, בסדר? וחינוך המדעי זה תת מודע, צריך לדעת שאתה מחנך בתור מחנך או בתור אבא, בתור אמא, יש גם קליטה תת מודעית. וברגע שהילד נולד, אם אתה חושב שאתה עושה כל מיני דברים ליד הילד והוא לא רואה ולא שומע כי הוא תינוק אלה, זה לא נכון. זה מה שזה חושף פה. אלא כל מה שהילד שומע ורואה זה נספג. כל חיבוק של האבא, כל יניקה של האמא, כל חיתול בסבלנות של האמא, וכל התנהלות של האמא, אפילו שילד הוא קטנטן, כאילו לא מבין שום דבר, זה משפיע על הילד. זה לא הולך לאיבוד. האווירה בבית, ויכוחים בין ההורים, או מכבדים אחד את השני, אף על פי שהילד קטן, כאילו לא מבין שום דבר, הוא מבין, או לא מבין, הוא קולט. ותראו לפעמים שהילד עצבני, בגלל שהילדים רעבים, אף על פי שהוא ילד קטן, הוא מתחיל לבכות, הוא מתחיל לשדר חוסר רגיעה. אז אנחנו צריכים לדעת, כלומר, אם אתה שואל למה יעשה, צריכים לדעת שילד קולט גם בתת מודע מהרגע שהוא יוצא לאוויר העולם. כמו שאני אומר, הוא יונק, מהדקות הראשונות הוא יונק את מאמא שלו, הוא מרגיש אותה. אם היא עצבנית, או שהיא שלווה. הוא מרגיש, וזה נספג. ואחר כך, אם הוא יהיה עצבני או חסר סבלנות, זה יכול לבוא מהמקום הזה. או סבלני, זה יכול לבוא מהמקום הזה. מהריחות שיש בבית, מהנוף שנשקף מהחלון, זה משפיע. גם אם הוא לא מודע, זה משפיע. משפיע ובונה משהו שם. בסדר? יותר מובן קצת. נכון. נכון. הוא מתחיל מגיל חינוך, גיל 6 בערך, מתחיל. והתת מודע מתחיל מהרגע שהוא יוצא לאוויר העולם. עכשיו אנחנו מגיעים לנקודה המרכזית, שבעצם הרב חותר לנקודה הזאת, כי זה הנושא שלנו. והאמוני, החינוך לאמונה, החינוך לקשר שלנו עם ריבונו של עולם, עם המוסר, ועם הצדק, ועם היושרה, תקראו לזה באיזה שם שאתם רוצים, מתחיל מההתחלה היצירית, והתקדשתם ואתם קדושים. זה מתחיל מהזיווג של האבא והאמא. בשעת היצירה, יש איגרת של הרמב"ן, נקראת איגרת הקודש, שראוי לקרוא אותה למי שהולך להתחתן, או מי שנשוי, אם כי זה מדרגה מאוד גבוהה, וגם אם אתה לא נמצא שם, אז אתה לא נמצא שם, צריך, כמו כל דבר, אנחנו עולים בסולם או במסילה ומתקדמים עם החיים, ואנחנו לא צריכים להגיע לשם מיד עכשיו בלחיצת כפתור. אבל טוב שנהיה מודעים, בהקשר לחינוך הפשוט, טוב שנהיה מודעים ששעת הזיווג בין האיש לאישה, שמה נוצק האמונה של הילד. זה מה שכתוב שמה גם באיגרת הרמב"ן, איזה ילד יוצא שמה, כמה הוא קשור לריבונו של עולם, כמה הוא קשור לקודש, קודש זה ערכים, כמה הוא מנותק מהחומריות, מנותק אולי זו מילה קצת מסוכנת, אבל כמה הצד החומרי ישרת אותו ולא יהפוך לחלק דומיננטי באישיות שלו, זה תלוי בשעת היצירה ביחסים, בין האבא והאימא. בזה זה תלוי. יש בזה עומק שאולי נגיע אליו על ידי זה שנדלג על סעיף 2. יש פה דיון שלם על הנושא הזה. כן. טוב, תודה רבה על השאלה הזאת. חיכיתי לשאלה הזאת. יופי של שאלה. אז רגע, מה עם הבחירה הוא שואל? אבל זה קודם כל מובן הדבר הזה. כן? אנחנו נטפל בזה. שאלה מצוינת. אנחנו יודעים שיש גמרא, יש גמרא, בואו נראה אותה, אתם רואים הערה למטה מתחת לסעיף ב', גמרא נדרים כף? רואים את הגמרא הזאת? כתוב בה ככה, וברותי מכם המורדים והפושעים בי, זה פסוק ביחזקאל, ששם מדובר כשהקדוש ברוך הוא יאסוף את עם ישראל חזרה לארץ ישראל, כן? אז הפושעים והמורדים בי יישארו בגלות ולא יצאו החוצה מהגלות, כן? כמו שהיה במצרים גם. אתם יודעים, חלק מהיהודים, אולי לא היהודים, חלק מעם ישראל שהיה במצרים נשאר במצרים. הוא לא יצא. כל אלה שלא האמינו בגאולה, כן? ועם ישראל שיצא ממצרים מת במדבר, ומי שנכנס למדבר זה הבנים של אלו שלא מספיק האמינו בריבונו של עולם, כי כל מה שקרה במדבר זה היה סדרת חינוך של אמונה, כן? חלק מהם, או הבוגרים שבהם, לא זכו להיכנס לארץ ישראל, זה חלק מברותי את מקמת המורדים והפושעים. מי זה המורדים והפושעים האלה? זה שקשור לשאלה שלך, דניאל. מי הם? אמר רבי לוי, אלו בני תשע מידות. בני אימה, בני אנוסה, בני סנועה, בני נידוי, בני תמורה, בני מריבה, בני שיחות, בני גרושת הלב, בני ערבוביה, בני חצופה. כלומר, האנשים האלה, למה הם חוטאים? כאילו לא בבחירה החופשית שלהם, כאילו. אלא יש פגם ביסוד ביצירה שלהם. זה מולד לכאורה, זה לא, זה נקבע בגלל שהמערכת יחסים בין האבא ואימא בשעת הזיווג היו או באימא שהיא מפחדת ממנו ולא רוצה להיות איתו, או שהיא אנוסה, הוא עושה את זה בכוח, או שהוא שונא אותה, הוא לא אוהב אותה, אבל הוא נמצא איתה במיטה, כן? בני נידוי, יש בזה כמה דעות, או שהם בני נידה, או שהאבא או האימא מנודים, אז המצב הנפשי שלהם הוא מצב לא פשוט, בן אדם שמנדים אותו מהחברה, המצב הנפשי שלהם הוא לא פשוט, וזה בא לידי ביטוי בזיווג, במערכת יחסים, כל האישיות של בן אדם, זה נקודה נוספת, היא באה לידי ביטוי בזיווג, בזרע שלו, הזרע שלו מכיל את האישיות שלו, לא רק את הגנים הטכניים, הגופניים שלו. אתם יודעים, לומדים את זה מיעקב אבינו, שהוא שם מקלות, פצלים מול הצון המיוחם, זה הוא מביא, זה שם באיגרת הרמב"ן, כן? כאשר לבן כל הזמן מרמה אותו, כן? הוא עובד כמו חמור, ולבן מרמה אותו. אז הוא עושה לו תרגיל. הוא שם מול העיניים של הכבשים, של הרחלות, שהן מיוחמות, מקלות עם פצלים, לפי מה שקבעו שזה יהיה של יעקב, ובזמן הזיווג, זה הוולד שיוצא. אז כל האישיות של בן אדם נמצאת שם, ברגע הזה. ולכן החינוך של בן אדם לנישואים וזה, מתחיל עוד לפני הנישואים, גם בתחום הזה. לא צריך להתייאש, תמיד אפשר לתקן. צריך לזכור שהצד האמוני, השורשי, הוא קיים בכל בן אדם, גם אם הוא, אפילו ממזר יכול להיות תלמיד חכם. שזה, ממזר זה נולד בזנות, כן? הנקודה האלוקית שנמצאת בכל בן אדם היא קיימת, זה לא קשור לשום דבר, זה נקי לגמרי. נשמה שתת בי תאורה, כן? אבל לפעמים זה מכוסה. בשכבה אחת, בשכבה שנייה, בשכבה שלישית, כל בן אדם לא חשוב באיזה מצב הוא נולד, הוא יכול לנקות את השכבות האלה ולהגיע לנקודה השורשית הזאת, תכף נראה את זה ברמב״ם, זה קצת לשאלה שלך, כן? וחוץ מזה צריך להבין גם מה זה בחירה חופשית. בחירה חופשית זה לא שאתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. בחירה חופשית זה דבר שאתה יכול לבחור בהתאם למציאות שמתגלגלת בפניך, ובהתאם למידות שלך ולתכונות שלך ולצורה שלך והכישורים שלך, לבחור לעשות את הדבר הנכון במקום הנכון, בהתאם למציאות. וזה לא הבחירה חופשית שאתה עכשיו בורא את העולם, ואתה מחליט איך אתה תיראה ואיזה ילדים יהיו לך. כן, בסדר, אני... עונה לך, עניתי לך, אבל עוד יענה פה בהמשך בצורה יותר מפורטת. אז איפה היינו? בני תמורה, כן? זה בן אדם ש... אדם שיש לו כמה נשים, והוא הולך לאישה אחת בלילה, ובטעות חושב שזה אישה אחרת. כלומר, הוא לא נמצא עם האישה שהוא חושב שהיא האישה שלו. כן. בני מריבה. בני מריבה. זה לא אומר שהם מסוכסכים באופן כללי, אבל כמה דקות לפני כן, בשעה האחרונה, באותו יום, הם נמצאים במריבה. והקשר ביניהם הוא לא קשר של אהבה, קשר טוב. בוא עוד פעם, שלא נלך לאיבוד ושלא נתייאש. ככל שהמערכת יחסים בינך לבין אשתך יותר מתוקנת, אז היצירה בזיווג, כן, היא יותר איכותית. אנחנו נראה עוד מעט גם מחכמי הסוד מה זה אומר. ודאי. ודאי שזה מוליד איסור. קודם כל נבין למה יש איסור. כי זה גורם פגם. כן? בני שכחות, ששיקורים, בני גרושת הלב, הוא רוצה לגרש אותו, אותה, נמאס לה ממנו, אבל הוא ממשיך להיות איתה. בני ערבוביה, זה קצת משהו מיוחד פה, כן? שאישה שהיא מתחתנת לפני שעברו שלושה חודשים מאז שבעלה גרש אותה או שמת, אז לא יודעים אם הוולד של מי הוא, כן? לכן אסור באמת להתחתן לפני כן. אבל אם קורה שכן מתחתנים או שכן מקיימים יחסי אישות, ויש שם בני ערבוביה או בני חצופה, אישה חצופה שהיא טובעת את תשמיש המיטה ולא רומזת לבעלה, מותר לה לרמוז, הוא חייב לה את זה, זה הלכה מפורשת שהוא חייב לה, כן? אבל לא בחוצפה, כי החוצפה היא משפיעה על איכות הוולד, איכות הנפשית שלו, דהיינו על האמונה. האמונה אמרנו זה היחס כלפי ריבונו של עולם, אמונה זה הצד המוסרי שלו, הצד הנקי שלו, הטהור שלו, של האדם. כן. התורה והעבודה, עבודה שאדם עובד, והתורה היא מנקה ושורפת את כל הלכלוכים האלה, זה בפשטות. יעזור, כי בפנים יש נשמה תורה. יש נשמה תורה בפנים, גם אצל ממזר. נכון שיש קלקול בצד היותר פנימי שאפשר לקלקל, יש קלקול, אבל עמוק עמוק בפנים כולם אלוקיים. זה יותר קשה, זה מאוד קשה, אבל זה אפשרי. אחרת אין לך בחירה חופשית. בוא נראה את זה עכשיו ברמב"ם, מה שאמרנו עכשיו, הרמב"ם מסדר לנו את זה. הלכות איסורי ביאה, כ"א י' ב'. שעון, שם לפחות היינו, שהיינו גלינו, מארץ, שגלינו ולמדנו שם, לפחות היה שם שעון טוב. כן, טוב. רמב״ם הלכות איסורי ביאה. כן אסרו חכמים, עכשיו במובן האיסור, למה יש איסור? כן אסרו חכמים שלא ישמש אדם מיטתו וליבו מחשב באישה אחרת. מסביר את הגמרא הזאת והופך אותה לאיסור, לא רק בתור ידיעה. ולא יבעול מתוך שקרות, ולא מתוך מריבה, ולא מתוך שנאה, ולא יבוא עליה על כורחה ויראה ממנו. ולא כשיהיה אחד מהם מנודה, ולא יבוא עליה אחר שגמר בליבו לגרשה, שגמר בליבו לגרשה. ואם עשה כן, הבנים אינם הגונים, אלא מהם הזה פנים, מהם מורדים ופושעים, כמו שהגמרא אמרה, וברותי, ברותי זה איסרתי, כן? ביררתי את הפושעים והמורדים מתוכם. זאת אומרת שיש ביצירה, יש שם קביעה איך ייראה הוולד מבחינה אמונית, מבחינה קדושתית, מבחינת טוב, טוב ליבו, הרצון שלו לטוב, זה נקרא קדושה, כן? וזה גם מטיל עלינו אחריות בתור הורים, לדעת את הדברים האלה. שלא יהיה לכם כבד מדי. יש אחריות, אבל אחריות לא צריכה להיות כבדה מדי. אתה עושה את שלך. אנחנו גם נכשלים, אנחנו בני אדם, לא מלאכים, ומהכישלונות, וגם לפעמים מהתוצאות של הכישלונות אנחנו לומדים. הולכים ומשתפרים, הולכים ומשתפרים. יש לנו 120 שנה, מי שרוצה לגמור הכל מיד, אז נגמר, אז גומרים לו את החיים, הכל מהר וזה, אז אין צורך לתת לו 120, הוא גמר את הכל ב-20 שנה, שלום. אז יש לנו זמן לעשות את הדברים האלה, הדברים האלה צריכים לעשות בהדרגה, בשום שכל, זה לא לחיצות כפתור. שאלה מצוינת, זה אנחנו נראה פה בסוף, נראה את זה בסוף. זה שאלה מצוינת, זה גם... עכשיו בוא נלך לרמב״ם הבא בהלכות תשובה, זה מה ששאלת דניאל, נכון? שאלת בעניין התשובה, נכון? אז בואו תראו את הרמב״ם בעניין התשובה, שהרמב״ם הזה לכאורה סותר את הרמב״ם הקודם, כן? אם כי תרצנו אותו ברמה מסוימת, כבר נתרץ אותו. רמב״ם הלכות תשובה. אני קורא את זה קצת יותר מהר, כי בסדר? תעקבו בדף, הדברים, הרמב״ם יש לו לשון ברורה בדרך כלל. רשות לכל אדם נתונה אם רצה להטות עצמו לדרך טובה ולהיות צדיק, הרשות בידו. אתה רוצה להיות אדם טוב? זה הנושא שלנו, אמונה זה להיות אדם טוב, כן? הרשות בידו. ואם רצה לתות עצמו לדרך רעה ולהיות רשע, גם כן הרשות בידו. הוא שכתוב בתורה, הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע. זה פירוש מדהים, לוקח את זה למקום אחר לגמרי, כן? הנחש אומר, מנסה להטות את האישה, כן? הוא מנסה לשכנע אותה. למה הקדוש ברוך הוא לא רצה שתאכלו מעץ הדעת טוב ורע, כדי שלא תהיו אחד ממנו? זאת אומרת שאתם יכולים להיות בעלי בחירה ולהטות את החיים שלכם לאן שאתם רוצים, להיות אנשים טובים או להיות אנשים רעים. זה ההחלטה בידכם והרשות בידכם והיכולת בידכם. כלומר, הן מין זה של אדם היה יחיד בעולם, ואין מין שני דומה לו בזה שהוא יכול לבחור. העניין שיהיה הוא מעצמו, בדעתו ובמחשבתו, יודע הטוב והרע, ועושה כל מה שהוא חפץ, ואין מי שיעכב בעדו מלעשות הטוב או הרע, וכיוון שכן, הוא פן ישלח ידו. זה קושיה על, 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 על הפסקה הקודמת. זה השאלה שלך בעצם, דניאל, נכון? זה השאלה שלך. איך יכול להיות? לפי הפסקה הקודמת זה משהו מוחלט, ולפי הפסקה הזאת הבחירה בידינו. משהו לא מובן לי פה במשפט הזה, אבל בואו לא נתעכב עליו. אל יעבור במחשבתך דבר זה שאומרים טיפשי אומות העולם ורוב גולמי בני ישראל, שהקדוש ברוך הוא גוזר על האדם בתחילת בריאתו להיות צדיק או רשע. אין הדבר כן, זה לא נכון. אני כזה, נולדתי ככה. לא נכון. מי אומר את זה? טיפשי אומות העולם ורוב גולמי בני ישראל. מי שלא למד ולא יודע, הוא חושב שאני כזה, אין מה לעשות. לא נכון. כל אדם ראוי לו להיות צדיק כמשה רבינו, או רשע כירובעם בן נבט, או חכם או שחל, או רחמן או אכזרי, או קילאי, קילאי זה קמצן, או שוע זה כנראה פה במובן של פזרן, זה מידות, וכן שאר כל הדעות. אתה יכול אתה להטות את עצמך ולעבוד על האישיות שלך להיות כזה. מדבר עם אנשים נורמליים, יש אנשים באמת שנולדו עם מנת משכל נמוכה, עם כל מיני פגמים. הפגמים האלה נוצרו אולי מהאיסורי ביה הזאת, שעוד פעם נגיע לזה בסוף בעזרת השם. כן. תכף, שאלה טובה. בסדר, מצוין, שאלה טובה. כי הוא אחד מהדמויות, סמלי הרשעות בישראל. ירובעם, הוא היה רשע כל כך, כן, מאוד.
לא נאמר עליו במדרש שהוא היה צדיק או משהו?
לא, בטוח, הקדוש ברוך הוא נתן לו חוט לחזור בתשובה. הוא היה בתשובה, ירובעם רשע, אבל הוא לא היה טיפש. היה בן אדם פוטנציאל להיות גם צדיק. הקדוש ברוך הוא נתן לו הזדמנות. הוא רצה... ואין לו מי שיקפהו ולא גוזר עליו, ולא מי שמושכו לאחד משני הדרכים, אלא הוא מעצמו ומדעתו נוטה לאיזו דרך שירצה. הוא שירמיהו אמר, מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. כלומר, אין הבורא גוזר על האדם להיות טוב ולא להיות רע. עוד פעם, זה הבנה קצת מחודשת לפסוק הזה. זה לא הפשט שמה, כן? אבל לפי מה שהרמב"ם מסביר, כן? הוא יכול להיות טוב, הוא יכול להיות רע, זה לא מפי עליון. אתה מחליט, הקדוש ברוך הוא השאיר לך את ההחלטה איזה בן אדם אתה רוצה להיות. עוד פעם, טוב או רע. שזה אמונה. אמונה מתקשר לטוב ורע. שזה האלוקות. אלוקות זה טוב ורע, הקדוש ברוך הוא אמרנו זה טוב, נכון? כל הנושא של טוב ורע זה הנושא שקשור לאמונה. אחר כך נראה איך זה עוזר גם בהסתכלות על החיים, אבל זה מסתם מה שלא נספיק היום, זה בסעיף ב'. ודבר זה עיקר גדול הוא, והוא עמוד התורה והמצווה, שנאמר, ראה נתתי לפניך היום את החיים, את המוות. וכתיב, ראה אנוכי נותן לפניכם היום, כלומר שהרשות בידכם, וכל שיחפוץ האדם לעשות במעשה בני אדם, עושה. בין טובים, בין רעים, ומפני זה העניין נאמר, מי ייתן והיה לבבכם והיה לבבם זה להם. מי ייתן וידעו את זה ויבחרו בזה. כן? כלומר שאין הבורא כופה בני אדם ולא גוזר עליהם לעשות טובה או רעה, אלא הכל מסור להם. עד כאן דברי הרמב״ם האלה שאומרים שהכל בידך. לפי הרמב״ם הקודם והגמרא שראינו במסכת שבת, בנדרים, סליחה, זה תלוי בזיווג ואיכות הזיווג בין הבעל לאישה. קושייה. בסדר? כאילו זה כפוי. עכשיו בואו נראה מסכת שבת סוג של תירוץ לקושייה הזאת, אם כי עוד פעם אני אומר כבר תרצנו אותה ברמה מסוימת. אומר הגמרא אומרת בשבת, היי מן דמאדים יהיה גבר אשיד דמה. פירוש, יש פה פירוש, מי שנולד במזל מאדים היה אדם שופך דמים. עוד פעם, זה מוחלט, זה לא תלוי בך, זה נגד הרמב״ם, נכון? שאמר קודם, יש בחייה חופשית, אתה נולדת במזל מאדים, כאילו המצב הכללי שבו נולדת בו כופה אותך להיות שופך דמים, להיות רצחני.
הוא היה
אדם שופך דמים. אלא אם כן, אמר רב אשי, אי אומנה, אי גנבה, אי טבחה, אי מוהלה. יש לאדם יכולת לבחור, זה מה שאמרנו, במציאות, הבחירה החופשית זה במציאות הקיימת. מה אני מחליט לעשות איתה? נכון, יש לו רצון לשפוך דמים. זה טבוע בו. אבל, מה הבחירה החופשית? או שהוא יהיה רופא, כן? אומנה? רופא, שמתעסק, לפעמים צריך לנתח ולחתוך. או שיהיה רופא אמנו, או שיהיה גנב, או טבח, או מוהל. הוא יכול להיות מוהל.
או שוחט.
טבח, או שוחט. זאת אומרת, אתה לוקח את האופי הזה. הרי לא כל אחד יכול להיות שוחט. לא כל אחד יכול להיות מוהל. צריך לב מיוחד בשביל זה. אנחנו צריכים שוחט. צריכים מוהל. אז הקדוש ברוך הוא ברא אנשים שנולדו במאזל מאדים, עם תכונה כזאת של רצון או יכולת לעמוד מול שפיכת דמים, כדי שהם יעשו את התפקידים האלה. גם במלחמה אנחנו צריכים לעשות את הדברים האלה לפעמים. בלית ברירה. אנחנו לא אוהבים את זה, אנחנו אנשים טובים, אבל צריכים לפעמים להגן על החיים שלנו, חייבים להגן על המדינה שלנו, להגן על עם ישראל, שהטוב יופיע בעולם. אז צריך לפעמים להיות אכזרי. אכזרי זה תכונה שבמקום ובזמן הנכון היא טובה. אין שום מידה רעה בעולם. אין. כל מידה שתהיה הכי רעה, אם הוא מופיע במקום הנכון, בזמן הנכון, היא הופכת לטובה. כי הקדוש ברוך הוא לא ברא רע בעולם, פסוק בירמיה, אבל לא כמו שאנחנו העברנו את זה קודם. אין רע יורד מן השמיים. על זה אומר רבינו המאירי. מאירי זה ראשון, כמו רשי, כמו רמב״ם, על הגמרא שם, דבר מאוד מפתיע. עוד פעם, יש לנו קושייה. איפה הבחירה החופשית? הסברנו כמה תירוצים. מכל מקום אומר המאירי, אתם איתי? כן? אומר המאירי, יש להאמין שכל זה לא ימנע הבחירה ממנו, זה שהוא נולד במזל מאדים, או שההורים טבעו בו טבע רע כתוצאה מזיווגם, כן? לא ימנע הבחירה ממנו ולא ייקרא בזה מוכרח, כפוי, רק חוטא. חוטא זה לא כפוי, חוטא זה רק אדם שבוחר, נכון? אדם שלא יכול לבחור הוא לא חוטא. רק אדם שבוחר לעשות רע, הוא נקרא חוטא. כן? בבחירה וברצון, מפני שהשם נתן בידו בחירה להכריח טבע תולדתו. יש לו כוח גם? נכון, שיש טבע שנולדת בו, אבל הקדוש ברוך הוא נתן לנו גם כוח לשנות ולהטות את הטבע, את טבע תולדתו. היצירה, מה שראינו קודם, כן? יש לו יכולת לעשות את זה, קנינו את זה בין היתר ביציאת מצרים. כי יציאת מצרים, כן? מצרים זה מקום שהטבע שולט בו, נכון? והקדוש ברוך הוא הוציא אותנו משם. הוציא אותנו על ידי זה שהוא שינה את הטבע. הוא הפך את הטבע. העשר בקות מראות לנו שיש שליטה על הטבע. וכיוון שאנחנו יהודים, קיבלנו כוח אלוקי של סגולה מיוחדת, לחיות באופן כזה של מעבר לטבע, כמו שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, צא מההצטגננות שלך. הרי אברהם לא היה לו כלי הולדה ולא לשרה. איך הם ילדו? צא מההצטגננות שלך, אל תסתכל בכוכבים, אל תסתכל במה שהטבע ברא לך. תסתכל בזה שיש לך כוח לצאת מהמקום הזה, בעובדה שהוא הוליד בסוף. יש לנו כוח להיות מעל הטבע. כי יש טבע ויש אלוהים שמנהל את הטבע. וברצותו עושה מה שהוא רוצה. דוגמה, יציאת מצרים. עוד דוגמה, זה גם חזרת עם ישראל לארצו היום, אחרי 2000 שנה. ואין שם שום דבר טבעי. והסיפור הזה שסיפרנו פעם על איזה בחור ששאל את הפרופסור שלו בארצות הברית, בבית ספר לקצונה, למה לא מלמדים את מלחמות ישראל בשיעורי טקטיקה וצבאית, וזה אמר, אי אפשר ללמוד את זה, זה נס. מלחמת ששת הימים זה נורמלי. נכון, עוד מעט יום ירושלים. אני זכיתי להיות במלחמה הזאת, בתור ילד כבר עם מודעות, כן? אבל לצערי הרב, הדור הצעיר, אלה שהם צעירים, לא תמיד למדו מספיק ולא יודעים, זה היה נס, אין שום הסבר אחר. למלחמת השחרור זה נורמלי? באים לפה אנשים שלא יודעים אפילו לדבר עם אחד השני באותו שפה, לא יודעים להפעיל נשק, בסוף פה מצליחים להקים מדינה, והמצב הכלכלי שלנו, זה לא נס. זה שאנחנו חיים פה, שיש מסביב ערבים שכולם מחפשים להרוג אותנו, והם, לא יודע, מפחדים מאיזה סיבה. זה לא נורמלי. שום דבר פה לא נורמלי. לא טבעי. צריך להסתכל, להתבונן בזה. אז יש בידינו כוח לשנות את הטבע. וגדרי הדת ישיבו מטבעו למשול בעצמו, כלומר, כל חוקי התורה, כל המצוות והלימוד תורה נוצרו בשביל לתת לך את הכוח הזה, להשתחרר מעבדות לחומר, מעבדות לטבע, להיות משועבד לטבע, על מנת שאתה תצא מהמקום הזה. זה נקרא יציאת מצרים, ואתה תנהל את החיים שלך כפי שנכון לנהל אותם, ולא כפי שכפוי עליך לנהל אותם. בעזר השם כמובן, זה לא... לבלתי לכת אחרי עקבות תולדתו, ויוכל לבחור בעצמו דרך אחרת בזולת טבע תולדתו. במעט עמל והשתדלות, במעט. שמעתם? זה לא כבד. אנחנו עושים את שלנו, והקדוש ברוך הוא יעשה את שלו. אנחנו סופרים את העומר. אנחנו מתכוננים מיציאת מצרים לקבלת תורה. מצרים זה טבע, תורה זה מעבר לטבע. מה אנחנו עושים? היום אחד בעומר, היום שניים בעומר, היום שלוש בעומר. אנחנו סופרים. זה מה שאנחנו יכולים לעשות. כן? והקדוש ברוך הוא מסדר לנו בפנים את מתוך הציפייה הזאת וההשתוקקות הזאת להיות אדם אחר, אדם של תורה, הקדוש ברוך הוא מסדר לך את העניינים כדי שאתה תוכל לקבל באמת תורה. וכל שנה זה מתחדש, זה מוסיף.
גם זה מעל הטבע.
מה?
כאילו בעצם הוא אומר פה שגם בן אדם נגיד שנולד איזה משפחה ערוצה וחילוני וכל זה, אומר לו תעשה קצת, והקדוש ברוך הוא אפילו אם צריך בשביל זה לשנות את הטבע, הוא יכול לעשות.
כן, ואתה תעשה את שלך, והקדוש ברוך הוא כבר יסדר לך את העניינים. למה? כי קודם כל אמרנו שבפנים, עמוק בפנים, אתה טהור ואלוקי. לא ההורים שלך, לא בשעת הזיווג, ולא בשעת החינוך שלך, ולא בשעת, מה שאמרנו, השלוש דרגות פה, כן? ולא בשעת שהיית ילד קטן ולא מודע, כמה שהם הרסו, יש משהו נקי בפנים, אי אפשר להרוס אותו. אתה יכול להצמיח אותו מחדש. אחד הדוגמאות שנתנו כמה פעמים זה פח השמן הקטן בחותמו של כהן גדול, שהוא דוגמה לניצוץ היהודי והטהור שיש בכל אחד, שאותו בו אי אפשר לפגוע, וברגע שאתה מתחבר אליו חזרה הוא פורץ ואתה נהיה בן אדם אחר. עוד פעם, זה לא מיד, זה לא בלחיצת כפתור, זה תהליך. אז מה? מישהו עומד מולך עם סטופר? אם מישהו עומד עםך סטופר, אז תזרוק לו אותו. ואם לך סטופר פנימי, גם תזרוק אותו. תיפרד ממנו, שים אותו בקופסה, שים בו אבן, תזרוק אותו לים. זהו. כן. זה היכולת שלנו לתקן. זו תשובה בשבילך, זו השאלה שאתה שאלה. עכשיו, יש פה משהו קצת שונה לגמרי, בא מעולם הקבלה. אף על פי כן, אף על פי שזה נראה סותר את כל מה שאמרנו קודם, ננסה, קודם כל בוא נשמע מה כתוב פה, מה מצבנו הזמני. אה? שש דקות?
שמונה דקות.
טוב. אבל אי אפשר למהיר, אתם יודעים, אני גם זורק את הסטופר. כן, בואו נראה. זה נמצא בספר של הרדב"ז. רדב"ז, רבי דוד בן זמרה, היה בצפת לפני כמה מאות שנה, תקופת הארי, פחות או יותר. ספר מצוות מצודת דוד, לא מצודת דוד שיש לנו על התורה. תראו מה כותב. דמי שאינו מתנהג כשורה בשעת המצווה, אנחנו מדברים על הזיווג, מוריד נשמות שנתחייבו להתגלגל מפני חטאם שחטאו בגלגול הקודם, או הקודם קודם. פעמים נתגלגל באיש, פעמים נתגלגל באישה, פעמים הוא חיגר, פעמים הוא פיסח. היום אנחנו רואים שיש המון המון חינוך מיוחד, אם תשימו לב, אוטיסטים ואיך זה נקרא, תסמונת דאון, כל מיני, ברמה שלא היו בשנים, בדורות קודמים, יש המון המון, כי אנחנו לקראת הסוף. יפה מאוד. יכול להיות שזה בא מהמקום הזה. יכול להיות. לפעמים חיגר, לפעמים פיסח, לפי החטא שנתחייב בה בגלגול הקודם. הוא מקבל עונשו המגיע לו. כלומר, אתה שאלת, איך קוראים לך? מהו השם? נכון? שאלת קודם, קפצת, מהו השם? אדם שאתה רואה מולך, יש לו, הוא בא מגלגולים גם קודמים, אתה לא יודע מה היה. אין לך מושג, אין לך מרחב שלם של כל אותו אדם. ויש נשמות שנתחייבו קראת מתוך הקהל. כן? כל מיני. והם עוברים עכשיו תיקון. אותם ילדים ששאלת מה הם אשמים, הם עוברים את התיקון שלהם. זה שאתה מרחם עליהם, זה בסדר גמור. זה שקשה להם, זה נכון. כן? מה הם אשמים? יש ריבונו של עולם, הוא מנהל את העולם בצורה מדויקת. יש דין מדויק. הוא עובר תיקון. כן? וההורים שחטאו, כן? וההורים, אלו שעברו עבירה כזו, כגון הבעל, אשת איש, וכיוצא בו, מוריד נשמה כזו, שנתחייבה עונש, כי בזמן החיבור, קראנו לזה בשעת היצירה, שם נקבע איזה נשמה תרד לחיבור הזה, הרי שלושה שותפים יש לאדם, איש, אישה וריבונו של עולם. האיכות הזאת של הזיווג קובעת איזה נשמה תרד שם. כן? כזו שנתחייבה עונש, שלא לבוא לקהל, ושולחים נשמה כזו ונולד להם הוולד הזה, נמצא שההורים מקבלים עונשם, אני רוצה להחליף את המילה עונשם לתיקונם, כי עונש זה לא עונש, עונש זה תיקון. ההורים עוברים את המסכת, מה שהם צריכים לעבור, אם עוברים את זה נכון ויפה, אז הם מתקנים את החטא הזה, על זה שמגדלים ילד כזה. עם פגמים זה לא פשוט, כן, לגדל ילדים כאלה, זה מסכת קשיים לא פשוטה, אבל ההורים האלה מזדקחים על ידי זה לפעמים מתנה, זה מתנה להורים האלה שהם צריכים להזדקח, לפעמים זה מהחטא הספציפי הזה, לפעמים זה גם להם מגולגלים שהגיעו לאותו חטא, כן? שיותר נוטים. יש דבר כזה שהרמב״ם כותב, שאתה נולד עם, 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 איזה, עם איזה תכונה מסוימת שאתה נוטה לה יותר. יכול להיות רעה, יכול להיות טובה. אבל זה לא אומר שאין לך שליטה עליה. אתה צריך לטות אותה לכיוון אחר, כמה שאתה מצליח. אף אחד לא ביקש ממך להיות מושלם, אלא להשתלם. נמצא שההורים מקבלים עונשם שלהם והוולד עונש שלו. כל אחד מקבל את התיקון שלו. אני מחליף את המילה בעונש, בסדר? כל אחד מקבל את התיקון שלו מדויק משמיים. כן? ועל כל פנים, הכל על פי חשבון ונס. זה לא טבע, ולא כדרך הטבע. זה נפלא. זה לא צריך להפחיד. זה לא צריך להפחיד. אם אתה אדם, אתה יודע מה מפחיד אותך? סליחה שאני קטעתי אותך. מה מפחיד אותך? סליחה. כן. על מי? כתב בסוף, על כל על פי חשבון ונס ולא כדרך הטבע.
כן.
בוא נעזוב את האשמה, בוא נדבר על תיקון. עזוב אשמה, עזוב אשמה. אנחנו בני אדם, לא מלאכים. אנחנו לא נולדנו מלאכים, כולנו עשינו שגיאות.
אני מכיר צדיקים שהם בצבר יש להם את הבעיה. זה רק יכול להיות,
זה לא בטוח. כן, זה מה שכתוב פה בסוף. וחוץ מזה שאותם צדיקים, הם לא נולדו צדיקים. הם, אולי, הם נהיו צדיקים. רגע, 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 מחילה. הם נהיו צדיקים עם ההתמודדות שלהם בחיים. ואולי דרך הילדים האלה, אני סתם, תשמע, גם לי יש בן, יש לי בן, אתם מכירים אותו, הוא מסתובב פה, כן? זה תיקון, זה תיקון של הרבה דברים, אתה לא יודע מאיפה, יש לך, אני רב פה במכון מיר, בסדר? אני אומר את זה רק בשביל ההסבר. אבל אתה לא יודע מה אני עברתי בחיים, שאתה לא יודע איפה הייתי, אני גם בעל תשובה, אין לך מושג. זה תיקון, זה, אני אומר לך עם יד, בחותמת, זה תיקון לא נורמלי, גם לי, לאשתי, למשפחה שלנו, גם לילדים שלי אחרים. זה תיקון בלתי רגיל, זה מתנה. לא חייבים להסתכל על זה בצורה מפחידה. זה קשה? זה קשה. אבל אם אני שואל את עצמי, איך אני הגעתי למה שאני הגעתי היום? בעיניי, אני מבסוט מעצמי. לא שאין לי הרבה, יש לי המון מה לתקן, אבל אני שמח במה שאני. הבן הזה בנה אותי. בנה גם את הזוגיות שלנו בבית. את היכולת שלנו להתמודד עם הרבה קשיים בבת אחת. אין לי מילה להגיד כמה שזה מתנה, הדבר הזה. זה קשה, אבל זה מתנה. אני לא צריך לפחד. יותר טוב? מה? תשמע, אנחנו, החיים שלנו, אמרתי קודם, החיים שלך הם לא בבחירה. הם לא בבחירה. מה כן בחירה? זה איך להתנהל מול החיים שהקדוש ברוך הוא סידר לך. והוא סידר לך חיים מדויקים בשבילך, לא בשבילו. בשבילך, ששם יהיה התיקון שלך. וכשאתה עושה את התיקונים, אתה גם משנה את המסלול דרך אגב של החיים. אתה כן משנה את המסלול. כן, מחשב, הקדוש ברוך הוא מחשב שלך מסלול מחדש, כי עשית תיקון, אין צורך בקשיים האלה. כל המקבל עליו עול תורה, מסירים ממנו עול דרך ארץ. הוא רואה שאתה מקבל עול תורה, יש לך מסלול אחר בחיים. טוב, לא פשוט כל העניין הזה, אבל מה שחשוב, הנקודה המרכזית החשובה פה, שאנחנו מדברים שהאמונה נולדת בבן אדם ביצירה. היחס שלו לחיים להיות טוב או רע, כן? שזה נקרא אמונה, היחס לאלוקים, היחס לצד האלוקי שבמציאות, היחס לצד המוסרי שבחיים, זה נולד שם ביצירה. ובואו נעזוב את היצירה ונעזוב את האשמים וזה, בואו נדבר עכשיו על עצמנו איפה שאנחנו נמצאים. אנחנו מבינים שאמונה זה הקשר שלנו עם המציאות מהמבט של טוב ורע, לא במבט של כסף, לא במבט של לא יודע מה, של נושאים אחרים, אלא במבט של טוב ורע. וזה מה שנדרש מאיתנו בתור יהודים ובתור העולם כולו, לבדוק ולנהל את החיים לפי טוב ורע. להיות טובים כמובן. אנחנו נראה את העומק של זה בפסקה הבאה, לא נספיק הפעם. שאלות אין לנו זמן, אבל אם מישהו רוצה לשתף במה הוא יוצא, אני אשמח מאוד, כי זה היה באמת דברים קצת לא פשוטים. הזמן נגמר, מישהו רוצה לקום, צריך ללכת, שילך. מישהו רוצה לשתף מה, עם מה הוא יוצא, מה הוא לוקח הביתה ממה שלמדנו פה.